טוב, שלום וברכה. היום אנחנו מדברים על חנוכה, ונתחיל מזה שכולם יודעים שיוון נקראים בחז"ל חושך. על הפסוק, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ועל זה תוהו, תוהו ובוהו, וחושך והתהום, אלו ארבעת מלכויות, שזה פרס, מדי, יוון ורומא. ויוונים קרואים חושך, למרות ש... כאילו, אפשר היה לקרוא להם בהרבה שמות, הרבה הגדרות. רשעים, אני יודע, שם פרוצים, ויש כל מיני דברים רעים שהיוונים עשו בעולם. אבל מכל השמות חז"ל בחרו לקרוא להם דווקא חושך, וזה הכי מפתיע, כי יוונים בכל התרבות סמל של אור. הם שמביאים אור לעולם, enlightenment זה נקרא, בעברית זה השכלה, אבל בשפות אחרות, בצרפתית, לומיירים, enlightenment, זה כל מיני דברים שקשורים לאור. הם מייצגים תרבות של אור.
נאורות,
כן. הם שהביאו לעולם אומנות, רפואה, מדע, ספרות, פיסול, כל זה, זה בא מיוונים. מילים כמו, כשאנחנו אומרים אסטרונומיה ותיאטרון, ספורט, מוזיקה, פוליטיקה, דמוקרטיה, אנחנו מדברים בשפה יוונית צחה. מילים הללו הם מילים יוונית. אנחנו התרגלנו אליהם, חושבים שזה ככה בעברית, אבל באמת זה מילים ביוונית. ארכיטקטורה וגיאומטריה ופיזיקה ופוליטיקה ופילוסופיה, כל זה מילים ביוונית. אז למה חז"ל קראו להם חושך? ונתחיל להבין את זה מעובדה שכל רעיון, כל תרבות יוון היה מבוסס על רציונליות. ובזה הם עשו מהפכה בעולם. כל מה שהיה לפני יוון היה מבוסס על מיתוסים, צורת החשיבה מיתית. גם מיסטיקה וגם מיתיק. מה זה מיתי? זאת אומרת, אמונה באלים שונים, בכל מיני דברים שיכולים להתרחש, מתייחסים לעולם בצורה שזה משהו רוחני. העולם הוא דבר רוחני. זה היה גישה של כל העולם, עבודה זרה בכולם. באו יוונים ואמרו, לא, בוא נחשוב בצורה הגיונית, רציונלית. ולמשל, אדם שהיה חולה, מה היה צריך לעשות לפני יוונים? להתפלל, להביא קורבן לאלים ולצום וסוג דברים כאלה, ככפרת עוונות. באו יוונים, אמרו, לא, תיקח תרופה, פשוט, תלמד, יש תרופות, יש צמחים מסוימים שהם גורמים לך. שהכאב ראש ילך, לא יהיה, תשים שם, תעשה משהו, וזה ירפא אותך. ודאי שהם צודקים. הם הביאו הרבה דברים טובים לעולם. כל הצורת החשיבה הרציונלית תרמה רבות למין האנושי, הקפיצה את כל העולם כולו. בכל תחום, נגיד, אפילו בניהול מלחמה, איך אלכסנדר מוקדון כבש כל העולם? הם לא היו צבא כל כך גדול. אתן לכם דוגמה לפרופורציות. בצבא של אלכסנדר מוקדון, כשהוא נלחם עם פרסים, היה 47,000 חיילים. אצל פרסים היה 250,000. ויוונים הביסו את פרסים בצורה מאוד מאוד קלה, יחסית. איך? למה? כולם יודעים, כולם חזקים, כולם יודעים ללחם, למה הם הצליחו ואלו לא? פי שם, פי חמש מהם. זה בגלל שהם חשבו בצורה רציונלית. מה הפרסים? איך פרסים מתכונים למלחמה ומתי הם יוצאים לקרב, מתי זה? כשכוכבים מסתדרים טוב בשמיים. כשנביאים שלהם אומרים, או אלים אומרים שעכשיו זה זמן טוב, ואז הוא הולך למלחמה. מה עשה אלכסנדר מוקדון? הוא בנה שיטה, מלחמה כזו שנקראת פטיש וסדן. הוא שולח את הסוסים שלו, שהם מקיפים את אויב משני צדדים, ובאותו זמן הוא שולח את עיקר החיילים לתקוף את האויב, ואז יוצא שהם בבת אחת תוקפים אותם מכל הכיוונים, והוא עשה נגיד כאלה כידונים אצל חיילים שלו, כידונים בגודל, ברוחב, לא ברוחב, באורך של 6 מטר, והעמיד אותם ככה על, על הרצפה, אז יוצא שכשמתקרבת, כשהסוסים של פרסים באים לתקוף אותם, הם נתקעים בכידונים. ועוד ועוד כל מיני קונצים כאלה. הכל בהיגיון, הכל בשכל. והיו מנצחים. וכמו שאמרתי, הם ידעו לעשות ניתוחים ברפואה, היום כל הרפואה זה הכל שם בעולם, בארץ זה לא כך, אבל בעולם כולו הם נשבעים עד היום, רופא כשמקבל, היום הם אומרים שם שבועת, או את ברכת רמב״ם. היום בעולם הם, כשרופא הופך להיות לרופא, הוא נשבע שבועת היפוקרטס. היפוקרטס זה הרופא, יווני. גילניום היה אחת, ארכימדוס ופטולומאוס שעסק באסטרונומיה, וממש המון המון המון, חוכמה, היגיון, פילוסופיה, הכל הכל. יסוד של כל החוכמה הזאת היה... היה בנוי על תורתו של פרוטגורוס. היו שם כמובן אריסטו, אפלטון, סוקרטס, רבים. אבל דווקא מה שמאוד מאוד ייסד את זה, זה היה פרוטגורוס. פרוטגורוס היה פילוסוף שטען, הוא בנה שיטה שנקראת אנתרופוצנטריות. אנתרופוצנטריות זה אומר שאדם מרכז הכל. אדם הוא מדד לכל דבר. פרוטגורוס, אצלכם זה מקור מספר אחת. מה הוא בעצם טען? מה הרעיון שלו היה? הוא טען שאל תחשוב מה נכון מבחינה אלים, מבחינת המוסר, מבחינת האמונה, דת. לא, אל תחשוב שום דבר, תחשוב. מה שטוב לאדם זה טוב. זה בעצם... לא, 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 זה קצת אחרת. אני אגיד לך אחר כך מה ההבדל, אני אסביר. אבל היום אומר, אדם הוא מדד לכל דבר. הנה אצלכם זה, הוא כותב שם, אדם הוא מדד כל הדברים. ועל יסוד הזה, מבחינה מוסרית, כן? זה הכל נבנה. כמובן, יהיו עוד הרבה דברים נוספים, אתיקה של ניקומקוס של אריסטו, והדיאלוגים של דו-שיחים של אפלטון, הרבה הרבה, אבל היסוד שחדר מאוד מאוד, זה שאדם הוא קובע את הכל. תתאים הכל לאדם. זהו, ככה זה היה, והאנושות התפתחה, בזכות זה הרבה, תרם הרבה, דברים טובים, הכל היה מצוין. הרעיונות הללו הלכו ונהיו יותר ויותר ויותר, ו... וכשהם הגיעו לארץ ישראל עם הרעיונות הללו, פתאום כאן הם פוגשים שיש חשיבה אחרת. בארץ ישראל מדברים שזה, שאדם צריך להיות טוב, לא רק חכם, צריך להיות טוב, מוסרי, צריך לעשות רצון השם, לקיים מצוות, יש הרבה מצוות שהן לא, בכלל לא הגיוניות, לא רציונליות. ואז התחילה פה, התחיל המאבק. עכשיו, מה ש... 2200 שנה אחרי זה, אנחנו באים עכשיו לתקופה שלנו, לזמן שלנו, ואני אספר לכם את המפגש בין צורת החשיבה של פרוטגורוס וצורת החשיבה שלנו, של עם ישראל. לפני הרבה שנים, אני אז הייתי מרצה באוניברסיטת תל אביב, בא אליי אחד המרצים האחרים ואומר, תשמע, אנחנו עושים חוג בית כזה, דיון בנושא דת ומוסר. האם אתה רוצה להשתתף בדיון הזה? אמרתי, כן, למה לא? מעניין, בסדר, הסכמתי. קבענו זמן וזה וזה, הגעתי לשם, ואני מתיישב, אז פתאום אני קולט שכל הדיון הזה, כל המפגש הזה, אני שם היחידי שאני דתי. כולם חילונים, כולם חלק, קולגות שלי מאוניברסיטה, אבל אני היחידי שם עם כיפה ודת ומוסר. אוקיי, מתחילים לדבר, שם כל אחד אומר שם כמה דברים, והנושא של הדיון היה שאדם דתי לא יכול להיות מוסרי. שדת ומוסר סותרים אחד השני. איך זה סותר? הוא אומר, מה זה מוסר? מוסר זה כשאתה רוצה לעזור, כשאתה רוצה לעשות טוב בשביל אדם אחר, טוב למישהו. זה מעשה מוסרי. אבל דת זה לא. בדת אתה לא יכול לעשות משהו טוב לאדם אחר. למה? כי ברגע שאתה עושה לו משהו טוב, אתה מקבל איזה שכר משמיים. למה אתה נתת צדקה? כי זה מצווה. אז זה לא מוסרי, זה מצוותי, זה דתי. אתה לא עשית שום דבר טוב לאיש, אתה עשית לעצמך טוב. מה? אתה נתת צדקה, קיבלת בונוס בשמיים, עכשיו אתה תהיה בגן עדן, עכשיו תקבל שכר של סייעתא דשמיא, לא יודע מה, אבל זה לא נקרא מעשה מוסרי. כל דבר שהוא קשור לאמונה, שדת, הוא אוטומטית הופך אותך לאינטרסנט. ומתי מוסר יתכן? זה רק אצל אדם חילוני, מישהו שלא מאמין באלוהים בכלל, מישהו ש... לא מדבר פה דתי חילוני. מאמין, לא מאמין. אם אתה מאמין, אתה כבר לא מוסרי. עצם עובדה שאתה לא מאמין. שאתה מאמין. ואני ככה יושב, שומע מה שהם אומרים, ואני מבין שאני אמור לענות להם על השאלות הללו ואת האמירות הללו. זאת אומרת, הם הביאו אותי לשם בתור שח אגרופים, כן, בתור זה שעכשיו עליי הכל, ומי יענה להם? כאילו, הם מדברים, מדברים, אוקיי, אז מי יהיה נגד? אז אותי הביאו בשביל להיות כביכול נגד, ועכשיו הם יפרקו אותי אחרי שאני אגיד להם, לא, לא, זה לא נכון, והם פח, 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 כולם. טוב, אז הבנתי מה שם המשחק, ואז אמרתי להם, טוב, בסדר, אבל אתם יודעים, כן, אני מבין, אתם רעיונות טובים, עמוקים, אבל אני רוצה לחלוק אתכם במקרה שקרה לי לא מזמן, ואולי תעזרו לי לפתור את שם. טוב? אני אומר, יש לי מכר שהוא פסיכולוג ברוסיה, והוא סיפר לי מקרה כזה שהיה, מקרה אמיתי שהיה. בא אליו איש אחד להתייעץ, ושואל אותו שאלה כזאת. הוא אומר, אני עזבתי את הבית, מספר האיש, כן? גוי. אני עזבתי את הבית בגיל 13. לא גוי, לא זוכר. לא זוכר. עזבתי את הבית בגיל 13. הלכתי לפנימיה צבאית, הייתי שם עד שהתגייסתי לצבא, אחר כך בצבא עשיתי קורס קצינים, ואני שירתתי בצבא 30 שנה, בינתיים התחתנתי והתגרשתי, אבל הגעתי לדרגה של אלוף משנה בערך, מקביל לאלוף משנה, ועכשיו אני יוצא מהצבא, אמרו לי בפירוש שלא יהיה לי יותר קידום, אין לי לאן, אז אני מתפטר מהצבא. ועכשיו, מה אני צריך לעשות? אומר, אני פתאום מגלה, קולט, שאין לי אף אחד בעולם. כל שירות צבאי שלי, אז היו לי חברים, אבל חברים זה שאיפה שאתה משרת, ושם ברוסיה הרבה משרתים, זזים ממקום למקום, הם לא נמצאים במקום אחד שם. מדינה ענקית, אז הוא אומר, פה יש חברים, שם יש חברים, פה חברים, לא, אבל אין משהו כזה, זה. אז משפחה, אין לי, אבא ואמא נפטרו, יש אחות, שכשעזבתי את הבית היא הייתה בת 5. 30 שנה אני בעצם לא ראיתי אותה, נכון, התכתבנו, צלצלתי מדי פעם בחגים, להגיד מזל, אבל לא ממש קשר. היא גם התחתנה, יש לה ילד והתגרשה, והיא גרה בבית של ההורים שלה. שלנו, איפה שהיו גרים הורים. אז הוא אומר, אז לא היה לי מה לעשות, לאן ללכת, אז הוא צלצל לאחותו, אמר, אפשר לבוא, לבקר, כן, תבוא. הוא בא לבקר אותה, ופתאום, כשהם התחילו לדבר, לזכור ילדות, עניינים, פתאום, הוא אומר, אני גיליתי שאחותי מבינה אותי יותר מכל אדם אחר. שאנחנו ממש כאלה נשמות תאומות אנחנו. והיא גם הבינה שאני מבין אותה, וזה, וקשר כזה נוצר, קשר טוב, עד שהחלטנו להתחתן. ועכשיו אני שואל אותך, הוא אומר, בתור פסיכולוג, יש בזה איזושהי בעיה? לא להתחתן רשמית בשלטונות, כשלא יחתנו אותם, אבל סתם, חיים ביחד. אני לא מתכוון שיהיו לנו ילדים, לא יהיו, לא יהיו מומים, שום דבר מזה. יש בזה איזושהי בעיה? אז אמרתי לו, נו, ומה אמרת לו? הוא אומר, אני שואל אותך, אני בא לבקש ממך עצה. אבל מה אמרת לו? הוא אומר, מה אני יכול להגיד לו? מי אני שיגיד לו מה לעשות? זה חיים שלו. אז אמרתי לקולגות שלי שם באוניברסיטה, אמרתי, אולי אתם תגידו, מה הבעיה בזה שהוא התחתן עם אחות שלו? יש בזה משהו לא טוב? אומרים, לא מוסרי. אמרתי, אבל מה זה מוסר? הרי פרוטגורוס אומר שאדם הוא מדד של כל דבר. אז למה אסור להתחתן אח ואחות? אז אמרו שזה נגד החוק, חוק אוסר, והחברה לא מקבלת את הדבר הזה. אמרתי, מה אכפת לי מהחברה? לא, חלק מלהיות אדם מוסרי זה לעשות את רצון הרוב, והרוב לא רוצה. אבל למה הרוב לא רוצה? הרוב הוא סתם פרימיטיבי, הם עוד לא הגיעו להתפתחות כזאת, שמבינים שדבר הכי טוב זה להתחתן עם האח ואחות.
גם רוב לא יכול לדכא מיעוט.
שמה הרוב לא יכול?
לדכא מיעוט.
לדכא מיעוט, עד רבה, כן? אתה אומר עד רבה, כן? לא, אומר אבל חוק. חוק הוא מדכא מיעוט. חוק. אדם מוסרי שומר על החוק. אומר, בסדר. אז הוא מוכן, על פי חוק, יש עונש, נכון? אני מוכן לצאת בעונש. נגיד, לפי החוק אסור לעבור כביש באור אדום. ואם אני עובר, מה אני אקבל? כנס, אני מוכן לשלם כנס. עדיין אני פועל במסגרת החוק, אני עברתי, שילמתי, עכשיו אני... מה הבעיה? למה לא להתחתן עם אחות? דיבורים עניינים, אחד אמר ככה, עמד ככה, ודיון שלהם התחיל. ואז אמרתי להם, אתם יודעים, יש, זה לא רק בין אח ואחות, זה גם בין אמא ובן. ובאמת, לפני בערך כעשר שנים, אתם יודעים שבארצות הברית הייתה אישה אחת, בת 36, שהחליטה להתחתן עם הבן שלה, בן 18. וזה אצלכם מופיע במקור מספר 4 א'. 4 א', כן. מוניקה מרס מסרה את בנה לאימוץ כשהייתה בת 16, 18 שנים מאוחר יותר נפגשו השניים והתאהבו. כעת היא עשויה להישלח לכלא בגין גילוי עריות. כן, זאת אומרת, יש בארצות הברית חוק גילוי עריות, כן, ידוע. ובאמת, דרך אגב, בזה זה נגמר, באמת, סליחה, לא נגמר, זה מה שקרה. באמת הם שלחו את שניהם, אני חושב, היו בכלא 18 חודשים, ויצאו, וחיים ביחד עד היום. מה שאנשים, אחד הרעיונות של מוסר זה מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך, נכון? זה נקרא כלל זהב של המוסר. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. אז הם אומרים, הכל בסדר, אנחנו לא פוגעים באף אחד. ואבא של הילד הזה, זאת אומרת, בעלה של המוניקה, הוא אומר, מה הבעיה בזה? אני מסכים, אין שום בעיה. הנה, תסתכלו בהמשך. האב והבעל לשעבר דווקא תומך. זה לא שהם פוגעים במישהו. לא פוגע באף אחד. אז מה הבעיה? היסוד הזה של אח ואחות שמתחתנים, זה יסוד שהיה מאוד מאוד מקובל בעולם העתיק. למשל, ביוון העתיקה, זאוס, זאת אל עליון שלהם, הוא נשוי לאחותו, הרה. ובמצרים העתיקה, זה היה נורמה. פרעונים היו מתחתנים עם אחיות. זה היה חלק מהחיים. אז אצלכם פה לא מקובל, או אסור, או לא מוסרי, ואצלם זה מקובל, זה אפילו זה יותר טוב. מי קובע?
היום נחמדי הזה מקובל.
כן, היום. אבל מי אמר שזה היום? אנחנו, מוסר הוא צריך להיות נצחי, בכל מקום, בכל מה זאת אומרת, אם זה בארץ הזאת זה מוסרי, בארץ אחרת לא מוסרי. כן, אבל היום זה יצר הרעיות עדיין קיים. אתה הגעת קצת יותר מאוחר, אנחנו פה קראנו פה זה שאימא ובן התחתנו. בסדר, זה סיפור אחת. עכשיו, יש סיפור אחר. סיפור אחר הוא על הוא התרחש מזמן. זה היה פה בארץ מין ירחון כזה, אפילו זה לא ירחון, היה יוצא נגיד פעם בחודשיים, שלוש, משהו כזה, רבעון כזה, שזה היה נקרא פרוזה. פרוזה זה היה עיתון כזה, כזה ירחון לאנשים אינטלקטואליים, אנשים מאוד מפותחים, חכמים, שאומרים שם, שכותבים שירה, למרות שנקרא פרוזה, הם כתבו שם שירה, ואומנים וכל מיני מאמרים כאלה שקשורים לספרות, אומנות וסיפורים, משהו מאוד, מאוד אינטלקטואלי ברמה מאוד גבוהה. והעורך של העיתון הזה קראו לו יוסי קריים. העורך של העיתון הוא גם אדם מאוד היה, מאוד רוחני, מאוד אוהב אדם, באשר הוא אדם, איש אשכולות, רחב אופקים, כזה ממש משכמו ומעלה. נולד לו בן, שלבן הייתה בעיה שנקראת מחלה כזאת, ציפי. זאת אומרת שהוא חכם, מבין הכל, הכל, אבל הוא מוח לא שולט לגמרי על השרירים. ואז יוסי קריים החליט להרוג את הבן שלו. אבל הוא לא רצה, בגלל שהוא לא, שיש לו דפקט. ואתם יודעים שזה היה הדבר ביוון. היה בספרטה, היה מקום כזה, אם נולד ילד עם פגם מסוים, נגיד, רגל שלו, שבורה, יד עקומה, משהו, משהו, עין פגום, לא משנה מה. היה מקום כזה, היו באים וזורקים אותו שם, היה כזה עם הסלעים חדים כאלה עומדים, ושם זה, היו הורגים ככה תינוקות. אז בהתחלה הכחישו את זה, אמרו שזה לא נכון, אחר כך מצאו לשם מקום כזה ספציפי, עם גולגולות קטנים של ילדים, כאילו זה הוכח. בכל אופן, הוא החליט להרוג אותו, אבל הוא לא יכול להרוג אותו סתם, כי אז הוא החליט, אז הוא רצה לקבל אישור מבית משפט. פנה בית משפט השלום בבקשה שיתנו לו רשות להרוג את הילד. הם לא, זה לקח הרבה זמן, בסוף אמרו לא. אז הוא פנה לבית משפט מחוזי. דיונים, דיונים שלמים, הכל שנים עוברים, והם אומרים, לא. הוא פנה לבגץ. הבגץ, הם אמרו, טוב, ילד כבר גדל. הוא היה כבר גדול קצת. אז בוא נשאל אותו. הוא רוצה שיהרגו אותו? ופנו לילד, שאלו אותו. אתה רוצה? הוא אמר, לא. אז הוא אמר, זהו, נגמר הדיון. הוא לא מעוניין. אז יוסי אמר, אתם סידרתם אותי עם כל הבירוקרטיה וכל זה, אתם סידרתם אותי. אבל פעם הבאה, אם יוולד לנו ילד עם פגם, אני כבר, אני ונעמי, אשתי, אנחנו נמצא דרך איך להרוג אותו ככה שאתם לא תוכלו להפריע. זה תמונה של יוסי קריים, וזה ילד, יואב קוראים לו. וזה מה שאבא אומר לו. דבר אחד ברור, יואבי, אילו ההחלטה הייתה נתונה בידיי, לא הייתי נותן לך להמשיך לחיות בגיל שנה, שנה וחצי. למרות שהגענו להישגים די יפים איתך. כן. אז אז עכשיו שאלתי את האנשים הללו שם, יש, למה לא? למה לא להרוג אותו? מי מחליט? אם, כמו שאמר פרוטגורס, אם אדם הוא מדד לכל דבר, אז מי יקבע? מותר להרוג את הילד או לא? אז אומרים, מדינה קובעת. מדינה? אז הנה, יש היום מדינות בעולם שהם מרשים לעשות דבר כזה. זה בארץ לא נתנו, אבל באירופה יש כמה מדינות שמותר לך לבוא, וזה נקרא המתת חסד, אוטונזיה. תסתכלו אצלכם, זה מקור 4-ב. שני ילדים בני 9 ו-11 שהומתו בשנתיים האחרונות בבלגיה, הם הילדים הצעירים ביותר שעברו תהליך רשמי וחוקי של המתת חסד. כך אספו השבוע רשויות במדינה שבה חוקי המתת חסד הם המתירניים ביותר. אז מה הבעיה? אז אמרו, באמת, אין בעיה. אם מדינה מרשה, אם זה המוסר, אז חלק מהמוסר זה להרוג ילד שלך, ולהתחתן עם אמא, וזה כל זה, זה חלק מהמוסר. אז איזה מין מוסר יש לכם? על איזה מוסר אתם מדברים? אז הם אמרו, ומה אתה רוצה להגיד? שהוא רוצה להרוג את הילד שלו בגלל יוון העתיקה, בגלל ספרטה? שם דיברתי על ספרטה. בגלל יוון? אמרתי, כן, בגלל יוון. איך? למה? למה אתה חושב ככה? אז סיפרתי להם על מחזה, יש מחזה אחת מאוד מפורסם, אחת המחזות הכי מפורסמים בעולם, שנקרא מדיה. כתב את זה אירופידס. במחזה הזה, שם מסופר, ארוך, הרבה דברים, אני רק לוקח קו אחת. יש שם בחורה, נסיכה, בת של מלך שם באיזה עיר, באי, ומגיע מיוון, שם גיבור גדול בשם יסון, הוא מגיע שם לאיש שלהם, ואבא שלו נגדו, הוא נגד אבא, והיא בוגדת באבא שלה ועוזרת ליזון, והם בורחים מהאי הזה, והיא הולכת עם יזון ליוון. הגיעו ליוון, ושם ביוון הם התחתנו, ונולדים להם שני ילדים. חיים באושר ואושר, יום אחד יזון מגיע הביתה ואומר לאשתו, אנחנו מתגרשים. היא אומרת, למה? אומרת, כי אני, מה, אני לא טובה? הוא אומר, לא, את מצוינת, את אישה טובה, הכל מצוין, אז למה את מתגרשים? כי אני אוהב מישהי אחרת. למה? מה? כן, זהו. לא, אז תפסיק איתה. לא, אני אוהב אותה, אני רק איתה מתגרשים. ואז הם מחליטים, כאילו הוא מחליט לגרש אותה. אז היא אומרת לו, אבל לי אין לאן ללכת. אבא שלי, אני סידרתי שם ככה, אני לא יכולה לחזור הביתה. אין לי לאן ללכת. אתה זורק אותי בארץ זרה, שאם זה נזרים, זה לא גן, אתה לא יכול לעשות לי את זה. והוא אומר, אהבה מעל הכל. מכירים את הביטוי הזה? בסוף אהבה תנצח. שיר כזה יש, נכון? ובסוף אהבה תנצח. כן, אהבה. אהבה מעל הכל. טוב. אז היא החליטה לנקום בו. איך נוקמים בו? נקמה הכי גדול, הכי כואבת ליזון, הוא מאוד קשור לילדים שלו. אז היא החליטה להרוג את הילדים שלה. בשביל לנקום בו. ואז יש שם מחזה, כאילו יש שם סצנה ארוכה מאוד, שהיא יושבת על קדמת הבמה, ושני ילדיה משני צדדים על ברכיה, והיא אוהבת אותם, ומלטפת אותם, ומסרקת אותם, ומסדרת אותם, ואומרת, ילדיי מסכנים, כמה שאני אוהבת אתכם, אבל אני חייבת להרוג אתכם, וזה, אתם לא אשמים, זה אבא שלכם אשם בכל זה, זה בגללו, הוא רשע, הוא אשם בכל, ואני חייבת להרוג אתכם, אוי, ילדיי, מסכנים, ועושה שם הצגה ארוכה כזאת, כמה שהיא אוהבת אותם, אוהבת, ופח, והורגת עם הסכין, שני ילדיה. וזה בעצם סוף המחזה. ננסי לתפוס אותה, היא בורחת, ובמיתולוגיה היוונית, מי שעוזר לה לברוח מכל זה, זה אלים. הם שולחים למרכבה עם סוס אש, והיא בורחת מהמשפט של יוון, טוב, אוקיי, ברחה. מה שפה, הזוועה מתחיל מעכשיו. עד עכשיו זה היה גועל נפש, היה משהו, קטסטרופה נורא והיום. אבל עיקר הזוועה, מתחיל עכשיו, בסוף המחזה. מה סוף המחזה? כאילו, נגמר, מחזה נגמר. מה הבעיה? כן, זהו, זה happy end שלהם. מה העיקר הבעיה? שמדיה בתרבות יוונית הפכה לגיבורה חיובית. בכל עם, בכל מקום יש משוגעים, יש רשעים, יש זוועות, יש הכל בסדר, כולם. אבל אצלם היא סמל של גיבורה חיובית, היא לא רעה.
עד היום?
עד היום. זה משהו ש... קודם כל, לא רק שאלים עזרו לה, אלא לפי המיתולוגיה הם הפכו אותה עצמה לאלה. מה זה אל? זה מישהו שראה ומקדש, נכון? את ראה ומחכה אותו. זה נהיה כזה, כן, היא גיבורה גדולה. ביוון העתיקה התחילו לעשות תמונות של מדיה, איך היא הורגת את הילדים שלה, שזה באמת היה דבר אמיתי ונכון וטוב. עד היום יש בלובר, מצאו אמפורה, אמפורה זה מין, כן, זה קד, ענק כזה, גדול, שבו מצויר איך מידיה הורגת את התינוק, את הילדים, תסתכלו. מה שאתם רואים עכשיו זה אמפורה אמיתית, עד היום היא קיימת בלובר, שם למעלה, אתם רואים, יש פה תמונה של אל, פה, בסוף העמוד הזה. הנה, זו תמונה של אל, הוא משגיח עליה. והיא פה עם סכין דוקרת אותו, ויש כאן טיפות דם של תינוק, של הילד, זה נופל. ומאז, דמות הזאת עוברת בכל התרבויות, זה אחד המחזות הכי שמציגים ומעלים אותם על הבמה בעולם כולו, עד עצם היום הזה, כולל גם בארץ, הציגו את המחזה הזה, אני לא זוכר, או קאמרי או אבימה. אולי גם וגם, יכול להיות שזה גם וגם. ועשו אופרה על מידיה, ויש בלט מידיה, מוזיקה, כותבים על זה שירים, היא משפיעה, עושים לה פסלים בעולם, בתור גיבורה חיובית, לא בתור משהו שהוא רע. תסתכלו, זה פסל של מידיה, ענק, היום. תסתכלו מה הגודל של פסל. תכף אתם תראו מה הגודל של פסל. זה גם, אני חושב, סרט שהיא, אתם רואים, היא מכניסה ידיים לתוך המיקסר, ושם, עושה שם עם הדם. וזה ידיים של דם, אתם רואים את ה... שהם נמצאים בצורה של לב, כאילו ידיים של אימא, שהיא ככה, בצורה של לב. וזה הצגה בגלאזגו. וזה אחד השחקניות הכי מפורסמות בעולם, שהייתה בין הכי הכי גדולות, שרה ברנרד, זה הייתה ידועה לפני 100 שנה. עושה את ההצגה בתיאטרון רניסנס. אתם רואים? הנה, ילדים שלה פה שפוכים, והיא עומדת כאן עם סכין, עם דם. הנה, תראו את הגודל של פסל. בתומי. עיר בתומי. וזה אופרה שמריה קלאס היא אחד הזמרות הידועות ביותר באופרה. היא שרה את זה בסרט של פאולו פזוליני. פזוליני הוא גם במאי סרטים מפורסם, ידוע גם, מאוד מאוד. לא, בכלל, אין שום קשר לנצרות, תרבות. מה? היא מרימה, זה נקרא גזעת הזהב. זה חלק ממה ששם יזון רצה לקחת ממנה, מאבא שלה. זה מין... זה... אור של כבש, שאור שלו זהב, כאילו. האגדה שלו. אז מה אתם חושבים? זה לא השפיע על יוסי קריים? שהוא אדם אינטלקטואל, שהוא מבין בספרות, לומד את היסטוריה של יוון וכל זה. זה לא השפיע עליו? בטח שזה השפיע עליו. זה תרבות יוון. זה מה שהם מביאים, והם משפיעים ומביאים את זה לכל העולם. אתם יודעים שהיום אחת החברות המפורסמות בעולם שמייצרים מכשור למטבח, מכשור ביתי חשמלי למטבח, נקרא מידיה. אולי יש לכם בבית מיקרוגל מידיה או מקרר מידיה. זה משם. אז תסבירו לי איך זה יכול להיות שזה מוסר, שיש כאן מוסר. ומה תגידו? למה לא? אם תרבות תומכת בזה. בכלל, רוב היצירות בעולם הם עוסקים בגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. וכל והמדינות המפותחות ביותר מבחינה תרבותית, שזה רוסיה וגרמניה, הם עשו הכי הרבה זוועות בעולם. גרמנים עשו שואה ומלחמת העולם השנייה וכל זה, ורוסים עשו את גולאג והרגו שם מיליוני אנשים של עצמם עד היום. של כן? אני לא שומע מה שאתה אומר, שמה?
אני שואל איך זה השפיע על יוסי קריים?
יוסי קריים הוא יודע שלהרוג ילדים שלו זה דבר לא רע באופן מוחלט.
אבל פה יש איזושהי חשיבה של יוסי קריים.
כן, יש חשיבה. זה צורת החשיבה שהיא עוברת בתרבות, זאת אומרת, מדיה שהיא הרגה ילדים שלה, מציגים את ההצגות שלה ואת הסרטים ואת הכל, לא בביקורת ואמירה כזאת, תראו משוגעת מה היא עושה, אלא כמשהו שהוא חיובי, משהו שהוא טוב. לא שמים פסל למשוגעים ולרשעים, מציגים אותה כמשהו דמות חיובית. אז אם זה דמות חיובית, למה שהוא לא יעשה גם מעשה חיובי? הוא לא חושב שהוא הורג את הילד שלו כזה רע. הוא חושב שזה טוב. ולמה זה טוב? לא, הוא לא פעל מתוך רגש, הוא פעל... לא, מה שפה זה לא שהיא עשתה מתוך רגש, ותסתכל שם, כאילו תקרא את המחזה, אתה תראה שזה לא פתאום השתוללה, פח, פח, פח והרגע, זה לא שגאון היה. ועכשיו גם אנחנו מדברים מתוך מה היא עושה, אני עכשיו אומר, מה תרבות אומרת עליה. תרבות אומרת שזה היה דבר נכון. בנאסה הם קראו על אחד הכוכבים בשם מדיה. אתם מבינים, זה לא משהו כזה צדדי מקרי, שם סיפור שקרה לפני 2500 שנה. זה חיים של עד היום. אז ודאי שזה משפיע. מדיה לפני 2500 שנה. לא יודע. מה?
אתה מציג את הנקמה שרצה מקום בבעלה, משהו שכלי, לא כרגש?
כן, היא מסבירה את זה. שם זה, במחזה, לא, מה? אתה ככה עושה? פח, פח. זה לא במצב של... אפקט, שזה יש אדם מאבד את העשתונות. היא חשבה, החליטה, והלכה ועשתה. ועל זה מונולוג שלה.
לא, אבל הוא יוסי מגיע מתוך מוסר.
גם היא מתוך מוסר.
מוסר של מי?
מגיע לו הנקמה. היא נוקמת בבעלה. בעלה הוא רשע, הוא עושה משהו לא טוב, והיא רוצה לנקום בו. מה? מוסר, שהנקמה זה דבר מוסרי, היא רוצה לנקום. הוא בגד בה, והיא נוקמת. תראו, אתם לא צריכים לשכנע אותי שזה לא מוסרי. אני מבין. אני רק אומר שזה מוצג כדבר מוסרי. תראה, אני לא, אתה יודע מה, כאילו, אולי נגיד ככה, אני לא יודע, אבל זה שבתרבות זה מופיע בצורה כזאת, אתה רואה? מה? כן, נכון, מלמדים את זה בבית ספר, בארצות הברית, הוא למד את זה בבית ספר. אתה מבין? אז איך נגמר כל הדיון הזה? אמרתי להם, אם, אז יוצא פה בדיוק הפוך. זאת אומרת, יוצא ממה שאתם אומרים. שאדם חילוני לא יכול להיות מוסרי. אמרו, למה? כי מה גורם לו להיות מוסרי? רצון שלו? עכשיו יש רצון לא להרוג את הילד, אחר כך יש לו רצון כן להרוג את הילד. עכשיו זה נקרא פה, במדינה הזאת, זה, אצלכם זה דבר רע, במדינה אחרת זה דבר טוב. זאת אומרת, בלי אמונה, לא, אדם לא יכול להיות מוסרי. אז כל הדיון שם התהפך. אז אמרתי להם, יותר מזה. מה אתה רוצה להגיד, הם אומרים לי. שמה, אין אנשים חילונים, אין אנשים חילונים מוסרים? אמרתי, זה מה שאתם ניסיתם להגיד עכשיו לפני שעה. אמרתם את זה לגבי דתיים. אז, אבל אני לא טוען ככה. אני חושב שאצל כל אדם חילוני יש בו אמונה בלב. אז לכן הוא כן יכול להיות מוסרי. אמרו, לא, אבל יש מישהו שהוא לא חילוני, אלא אתאיסט, הוא נגד. אמרתי, אז גם המוסר שלו הוא בעצם מוסר שבתת מודע הוא מבוסס על אמונה. והקראתי להם שם קטע מרב קוק.
מישהו
גוי? הנה, תקשיב. כן, גם גוי. אומר על זה רב קוק, מקור 5. המוסר של כפירה אינו כלום, מפני שהכפירה בעצמה היא ההפך הצדק והמוסר היסודי. ונמצא. שהכופרים שהם בעלי מוסר, יש כזה דבר, כן? יש כופר והוא, כן, אדם מוסרי. זה נובע, המוסר שלו, לא מהכפירת טעם, כי אם מהכרת האלוקים הגנוזה בעומק נפשם, שהם אינם מכירים אותה. הוא אמנם טוען שהוא לא מאמין באלוקים, אבל אם הוא אדם מוסרי, אצלו בתת מודע יש אמונה בהשם. ככה גם רב קוק אומר מקור 6, תסתכלו. המוסר של חול איננו עמוק, ואינו נכנס בפנימיות הנשמה. ואף על פי שאדם נמשך אחריו לטובה, על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי ההיגיון, אין להדרכה זו תפיסה עומדת בפני ההסתערות של תאוות שונות. כן, כמו שראינו אצל מוניקה מרס, אתה יכול להיות מוסרי, אבל היא תאהבה בבן, אז היא תתחתן איתו. כשהן מתעוררות בחוזקה, התאוות הללו מתעוררות בחוזקה. וקל וחומר שאין ביד מוסר רפוי כזה להוריד את להדריך את הכללות, זאת אומרת, עמים שלמים, את הציבור והאנושי, בעומקו ובהיקף גדול. לחדור אל עומק הנשמה מוסר חילוני לא יכול. ולהפוך אל, ולהפוך אל האדם הכללי והפרטי, לב בשר, תחת לב האבן. ולכן אומר הרב קוק, שלעתיד לבוא כל התרבות תקרוס. כי כמו שאמרנו, גרמניה הייתה המדינה הכי תרבותית, כל הפילוסופיה גרמנית, כל הספרות מגרמניה, כל המדע ומוזיקה וכל כל הדברים, אופרה, הכל הכל. זה לא במקרה שגרמניה ורוסיה עשו הכי הרבה זוועות. אומר הרב קוק מקור שבע. רק שנייה. אור התשובה יופיע בהכרח. וישליך איש אל אלילי כספו ואת אלילי זהבו. וישוב הכל אל טוב השם. אז תיכחד התרבות העוביד בכל יסודותיה, ספרותיה, תיאטריה וכל מכונותיה וכל החוקים אשר בהבל ועוול יסודם וכל נימוסי החיים הרעים והחטאים כליל יחלופו ונשגב השם לבדו ביום ההוא. הערג הרוחני והמעשי אשר בצביונו האובי לא היה יכול לעצר אם כל תפארת חוכמתו בעד שפך דמים רבים ובעד חורבנו של עולם בצורה איומה כזאת, הרי הוא מוכיח על עצמו. זאת אומרת, זה שתרבות לא עצרה את מלחמות ולא עצרה את כל זה, זה מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. על כן, המוסר הזה, כן? על כן, חרוב תחרב כל התרבות העובית, ועל מסעותיה תיכונן בניין עולם באמת ובדת השם. והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות ונערו עליו כל הגויים. וזה בעצם משמעות של חג חנוכה. אנחנו נלחמים לא על עצמאות המדינית שלנו, לא על זה שמותר לנו להיות יהודים, לא על נס שקרה שם עם נערות, כל זה. זאת מלחמה על דמות האדם, על מין האנושי, על מהו המוסר, מהי האמת, מה זה נכון, מה זה טוב, טוב העולמי, העליון. על זה אנחנו נלחמים. זה מה שאנחנו חוגגים בחנוכה. כשאנחנו ניצלנו וניצחנו את הרוע היווני הזה שאנחנו ראינו אותו פה. ברוך השם, זה המלחמה הזאת הולכת ונמשכת עד עצם היום הזה. על זה אנחנו נלחמים. טוב, נעצור כאן.